קורה?
מה נשמע?
בסדר, היה שבוע ארוך, נראה לי כולנו שמחים שהגיע חמישי.
כולנו שמחים, יום חמישי שמח לכולנו.
לגמרי.
וברוכים הבאים לפרק מאוד מיוחד של המתנגשים. אתם רוצות להציג את עצמכם?
כן, אני קרן.
ואני שלי.
ואנחנו מהפודקאסט בואי נדבר רצח, ובאנו להתארח ולשמוע קצת על מתנגשים. בגדול.
שזה תמיד מרגש אותנו כשמישהו אחר עושה ריסרצ' בגדול.
נכון. לגמרי.
זו הזדמנות התנורות. אתם רואות פשוט לשבת ולהנות וכאילו...
לנוח.
לנוח.
ולשמוע על מתנגשים, מה רע?
כן, כן. היום רציתי קצת לנצ... כאילו חשבתי הרבה כזה... דיברתי איתכן הרי מזמן שאני רוצה לארח אתכן מתישהו. וכזה חיפשתי את יודעת נושא, בדרך כלל אני מחפש נושא שמתאים לאורחים שלי, ולא מצאתי בדיוק משהו שמתאים בכך, אבל מצאתי משהו שהוא אקטואלי. זאת אומרת, אם כבר אני כזה, אנחנו עושים את הקרוס אפיסוד הזה ומושכים אנשים, אז שזה יהיה גם נושא שהוא קרוב לליבי.
אוקיי.
ומה שאנחנו מדבר על היום זה ההתנגשות של ה-FBI בפרד המפטון מהפנתרים השחורים.
וואו. מעניין, מעניין.
אוקיי. Bring it on.
אוקיי, 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 אוקיי. זה כאילו, זה מהסיפורים הפחות מוכרים של כאילו התנגשויות, כי יש הרבה התנגשויות שמלקום אקס התנגשו בו ומרטין לותר קינג התנגשו בו. ובדרך כלל, כאילו הפודקאסט הזה אני מדבר על המתנגשים, על החיים שלהם ומי הם היו. והפעם זה קצת שונה. אני אדבר יותר על התקופה ועל פרד המפטון בעצמו, כי האנשים שאחראים להתנגשות הזאת הפעם הם הממשלה והשבק, אז זה לא בן אדם אחד שאני יכול כאילו... זה יותר התנהלות כללית שאנחנו נאפיין.
זה בגדול המתנגשים החוקיים בחסות החוק.
אנחנו נשאל את השאלה. כמה חוקי זה היה.
אוקיי, אוקיי.
לגיטימי.
זה אחד הדוגמאות היותר בוטות של דברים לא חוקיים שה-FBI עשה.
הבנתי, אוקיי.
אוקיי, אז קצת, אני סתם, אני סקרן כאילו מה הידע שלכן על הפנתרים השחורים, כמה כאילו, איפה אתן עומדות? איפה אנחנו...
הידע שלי אפסי.
זה לא מבחן.
שלי.
מה הידע שלך?
אפסי.
אני חושבת ששלי קרוב לאפסי, זאת אומרת, כאילו, אני מכירה את הקיום של הפנתרים השחורים, אבל...
כאילו, רזיסטנס גרופ כזו.
נכון. מה האימג' שעולה לראש? מה, כאילו, יש... או שכלום, או שממש ממש כלום, ואנחנו... ואז יהיה עוד יותר כיף.
זה היה עניין של... ממה שאני זוכרת, זה היה עניין תרבותי, אני מניחה. נכון? זה היה איזושהי רזיסטנס גרופ שקמה... לא, אני לא יודעת על מה אני מדברת. אני יודעת שהם היו...
לא, לא, זה בסדר, זה בסדר.
אני באמת לא מכירה... אני שום שמעתי את השם, ושמעתי אולם בקונטקסט.
אני לא ידעתי עליהם, אני לא ידעתי עליהם שום דבר. אני לפני שכאילו, במקרה, לפני כמה זמן, אני... יצא לי לשמוע פרק שדיבר על הנושא הזה, על כל הפעולות של FBI נגד ה... נגד הפנתרים השחורים, ואני בעצם באמת גם לא ידעתי עליהם שום דבר, כאילו, ידעתי שהם היו קיימים, ידעתי שהם נחשבו לגרסה היותר קיצונית, בואו נגיד ככה, של התנועות התנגדות, אבל לא ידעתי עליהם שום דבר. אז כזה לתת לכם קצת רקע, ככה נזרוק אותנו, מרטין לותר קינג דמות מוכרת, כן?
היה
ודרים, כל זה. כן.
עכשיו הוא הולך לדבר עלינו כל הפרק, כי אנחנו מפגרות. יכול להודות, לא מכיר אותה בדרך השחורים.
לא, לא, ממש לא.
מי לא מכיר את מרטין לותר קינג, אחי? זה כבר, אתה מוזמן לנתק לנו עכשיו באותו רגע.
אני לא התכוונתי להעליב.
סתם, הכל בסדר.
יצא לי מתנשא.
הכל טוב, הכל טוב.
זה הזום עושה, זה בגלל שאנחנו לא במרחק קרוב, אז אנחנו לא בספה אחת.
יש דיסטנס.
ואז אתם מבינות...
לגמרי.
בקיצור.
כן. אז הפנתרים השחורים.
אז ככה. אז הפנתרים השחורים הם בעצם תנועה שנולדה בסוף שנות ה-60. אז לפני שהסוף שנות, כאילו, לפני שאנחנו מתחילים שם, התנועה למען זכויות האזרח, שזה בעצם תנועה שקמה בשנות ה-50 כדי להילחם בסגרגציה ובכל החוקים הגזעניים, וגם, כאילו, חלק מזה גם היה עניין של הצבעה.
לא, אני לא מבין.
לאוכלוסייה שחורה היה זכות...
אני מצטערת. אני לא מבינה מה הולך פה. אתה מגלגל סיגריה? זה מה שקורה פה?
אני, זה לא סיגריה. זה לא סיגריה.
אתה מבין שלנו אסור לנשום כשאנחנו מקליטות פודקאסט? אתה עושה אפצ'י וכאילו מי שורג אותנו? אני לא מבינה שהוא גלגל... אתה הולך לדיק עכשיו כאילו, לאשר? בפודקאסט.
אני לא רואה את הבעיה. אני יושב בביתי.
אני אומרת לך, אתה לא מבין תחת איזה דיקטטורה אנחנו חיות. דיקטטורת סאונד. באמת. כן, סורי על ההפרעה, בוא נמשיך לעניין.
לא, אצל ה...
אוקיי, אז אנחנו מדברים על ארגון פוליטי רדיקלי. בואו נדבר קצת על זה.
הוא לא כזה רדיקלי, מה שאנחנו הולכים לגלות זה... אוקיי, אני אתחיל מהרקע קצת, כדי שלא ניפול לזה ישר, אבל בגדול, בשנות ה-50 קם התנועה לקידום זכויות האזרח, התנועת זכויות האזרח, ובתוך זה יש הרבה מאוד ארגונים שונים שפועלים. אחד מהם זה של מלקולם איקס, אחד מהם זה של מרטין לותר קינג, שעושה את הצעדות הלא אלימות שלו, שנושא את הנאומים שלו, הוא היה מאוד כזה...
חמוד.
קריזמטי.
כן.
אוקיי.
וחכם. בעצם המטרה היא כאילו כמה דברים. קודם כל לבטל כאילו את כל ההפרדה הגזעית, כי אנחנו מדברים שנות ה-50 בארצות הברית, עדיין יש הפרדה גזעית כאילו בתי ספר. זה כזה, אחד הספרים שקראתי היה, נקרא The Assassination of Fred Hampton, ומי שכתב אותו זה בחור יהודי שגדל שם בדרום, והדבר הראשון שהוא כאילו, הוא מספר, כשהייתי ילד, דבר ראשון שאמרו לי זה ש... מה, אין לך קרניים? כאילו באו אליו ואמרו לו, ליהודים יש קרניים?
כן.
כשלא ידעו שהוא יהודי. ואז שהוא אמר להם שהוא יהודי, הוא אמר, מה, איפה הקרניים, כאילו?
וואו.
אז,
וואו.
כן.
סטייל ג'וג'ו רביט.
וכל התנועות האלה מתחילות לקום, והמטרה היא לבטל את הסגרגציה. זאת אומרת, יש בתי ספר נפרדים, יש בריכות שחייה של שחורים, אסור להיכנס אליהם, יש כל מיני מסעדות, כאילו יש אזורים שלמים שבהם באמת יש הפרדה גזעית, יש אזורים שכבר לא. אם כאילו אתם הולכים עכשיו לצפון ארצות הברית, אז... וזה מאבק שמתנהל במשך עשור בערך, ומגיע לשיא שלו עם לינדון בי ג'ונסון. בעצם כשקנדי נבחר, כן? אז קנדי התנקשו בו. ומי שהחליף את קנדי היה לינדון בי ג'ונסון. ולינדון בי ג'ונסון היה מין... הוא היה דרומי כזה, דמוקרטי, והוא מצד אחד היה את כל המחויביות שקנדי נתן לשחורים, וגם היה את הרצון שלו, כאילו, הוא גם מינה אנשים שחורים לתפקיד, הוא גם ניסה לה, כאילו, לשתף איתם פעולה, אבל הוא גם רצה לרצות את הגזענים המגעילים מהדרום. אז הוא מין כזה שיחק משחק כזה של כזה להתנחמד לכולם וכזה לעשות תרגילים.
אוקיי.
נשמע כמו פוליטיקאי.
הוא כאילו...
בגדול.
כן, כן. הוא גזען פרגמטי.
רגע, כל התנועות האלה קמו בעיקר בדרום? כי בדרום היה בעצם יותר גזענות.
בדרום היה רוב הסגרגציה. אני לא יודע איפה התנועה של מרטין לותר קינג התחילה, ספציפית.
אוקיי.
אנחנו נהיה, אנחנו כל הסיפור הזה, אנחנו נהיה בשיקגו בעיקר. שזה פחות או יותר האזור.
כל הדברים המעניינים קורים בשיקגו בסוף.
או בדיטרויט.
או בדיטרויט.
לא, זה ניו אורלינס. שיקגו זה אחד מתחת.
לגמרי.
אני חושב שזה בסדר.
פנן. אז איפה היינו?
היינו בפנתרים השחורים.
איפה היינו?
בפנתרים. שלי רצה לספר על הפנתרים השחורים.
כן, אני פשוט כבר, כאילו, ויקיפדיה כבר הפכה אותי למיומנת בזמן הזה. בגדול, מה שקרן...
מצוין.
בזמן שהיה לך תקלות טכניות, אז כאילו כבר דיברנו קצת בינינו, מה שקרן דיברה עליו בהתחלה היה הפנתרים השחורים הישראלי. ובעצם הפנתרים השחורים האמריקאי, זה מה שהקבוצה הישראלית מבוססת עליו.
נכון.
הארגון האמריקאי שבאמת קם בתחילת שנות ה-60, כפי שציינת קודם לכן, הוא כן מוגדר כארגון פוליטי רדיקלי, אבל הוא בעצם רדיקלי ביחס לבעצם כל מיני גישות קצת יותר מתונות.
אנחנו נדבר תכף על מה הם עשו בפועל, וכאילו אני מבין, אני מסכים איתך, מבחינה אידיאולוגית הם היו רדיקליים, מבחינת המעשים בשטח הם לא היו כאלה רדיקליים כמו שעשו מהם. האימג' שלהם הוא של אלימים, התמונה המפורסמת, בטח את רואה שם תמונה של אנשים עם כאילו בלק פאוור,
לא, האמת שאני רואה פה איור של פנתר.
עם רובים, הקטע שלהם היה רובים גם, כאילו. זה התמונה שאנחנו מכירים, זה התמונה שאני הכרתי.
בסדר, גם לדרומים יש רובים.
לא, אבל יש בידיים של שחורים, אז זה מפחיד.
אוקיי, סליחה. כן, אני רואה שבגדול מבחינה אידיאולוגית, אז הם היו כאילו מאוד בקטע של גאווה שחורה, אנטי-גזענות, אנטי-קפיטליזם, אנטי-אימפריאליזם.
כן, זהו.
אנחנו מתארחות, לא אמור לספר את הסיפור.
אנחנו לא, לא משתלטות פה לפודקאסט. כאילו להקריא לי. סתם, הוא שאל אותנו קודם מה אנחנו יודעות על הפנתרים השחורים.
אני אתן את זה קצת, אני אתן את הרקע... כי אני רוצה שנבין גם כאילו מאיפה הם צמחו, כי זה לא שהם סתם כזה, אוקיי, אנחנו יותר קיצוניים. זה בא אחרי זה שהתחלנו לדבר על LBJ, לינדון בי ג'ונסון, שעשה להם, אז אני אתן לכם דוגמה לאיך הוא עשה איזשהו, כאילו, איזשהו טריק, זה שמצד אחד הוא חתם על הוא חתם על ה-Civil Rights Movement, מצד שני, היה למשל קבוצה שקראו לה Mississippi Freedom Democratic Party, שזה קבוצה שכאילו, זה מין מפלגה קצת שלישית, שנוצרה ב-64, על ידי שחורים במיסיסיפי, כדי כאילו לשפר את המצב שלהם. אוקיי?
אוקיי.
ושני אירועים חשובים קורים בתוך הסיטואציה הזאת. אחד זה שהם רוצים להיפגש איתו, והוא לא רוצה להרגיז את הדרומים הגזענים, אז הוא נמנע מלהיפגש איתם, אבל הוא כזה, הם עושים מחאות וזה, והוא מבטיח לי, הוא כל מה ממסמס אותם, הוא שולח מישהו, את הווייס פרזידנט שלו להיפגש איתם, ואז כשהווייס פרזידנט נפגש איתם, באותו הזמן, LBJ הולך ומודיע לכולם שהוא והארגון הזה הגיעו להבנות.
על אף עובדה שהם לא דיברו בחיים, כאילו.
הם לא דיברו, אבל הוא מאחורי הגב שאני אומר. עכשיו, הוא שם אותם בסיטואציה שאם הם כאילו יוצאים נגדו, אז הם פוגעים במפלגה הדמוקרטית, שהיא לפחות משחקת בשביל הקול שלהם, וכן, הם צריכים אותה בצד שלהם. אז הם ממין מצב שהם, זה פשוט, הוא תקע להם סכין בגב מבחינתם, כי הוא פשוט חיבה אותם. הגענו להבנות, ועכשיו הם כאילו, אוקיי, אם אנחנו מפוצת, אם אנחנו עושים משהו לגבי זה.
זה נראה כאילו הם שוברים הסכם ומתנהגים באלימות.
כן, הוא שם אותם בסיטואציה כזאת, ואז וכאילו, ועוד שני דברים קורים, זה שאחת מהחברות שבארגון הזה, היא הולכת, קוראים לה פני לו המר, היימר, והיא הולכת לשכנע אנשים לעשות רישום להצבעה, כדי להצביע, יש דברים בחוק שנועדו כדי למנוע מאוכלוסיות מוחלשות להצביע.
משחורים להצביע,
זה גדול. כן, זה לא רק שחורים, בואו, זה לא רק שחורים, זה גם אנשים שהם קצת יותר בהירים, אבל עדיין...
עדיין לא מספיק בהירים.
כן.
לא מספיק בהירים, זה רק... כן, בדיוק.
לא הגוון הנכון של הלבן.
אם אתה יהודי, אתה גם לא, כן? אבל יהודי איכשהו... כן. אוקיי, יכולים להסתוות יותר, אז...
כן.
זהו, ואז פני ליו היימר, אז היא... היא מנסה לשכנע, כאילו, אוספת מאנשים את עוזרת לאנשים לעשות רגיסטריישן, ושוטרים עוצרים אותה, זורקים אותה לכלא, ונותנים פקודה לסירים האחרים להרביץ למכות.
אוי, לא.
כן, כנראה באיומים של מוות. סביר להניח.
נהדר.
כן, נהדר. זה קורה אחרי שהיא בעצמה, חברי קקקי ניסו לעשות עליה דרייב ביי ולראות בה. זה המציאות הפוליטית, כאילו.
Happy times.
כן.
שנות ה-50, כן.
וכאילו, ועוד דבר שקורה, כאילו, ויש קורה את זה, בנוסף לזה, נער שקוראים לו אמת טיל, אז עושים בו לינץ' במיסיסיפי, הוא ילד בן 14, ומאשימים אותו שהוא שרק לבחורה לבנה.
כאילו, עשו עליו לינץ', אבל תיאורטית, נגיד, שריקה לבחורה לבנה זה היה מעוגן בחוק כמשהו שהוא לא חוקי או שלא? לא. אז הוא פשוט מגונה.
אני לא יודע, אני חושב שהוא אפילו לא שרק, יש כאלה שאומרים שבכלל היה לו כזה שריקה כן. בדיבור, שהוא סתם כאילו.
אבל זה לא משנה, כי גם אם הוא שרק לבחורה לבנה, אני לא חושבת שזה, אתה יודע,
שזה עילה לרצח.
שזה עילה לרצח, כן.
נכון. נכון, זאת אומרת, המתיחות הזאת קורית, ובהפגנות של, כאילו, כשמרטין לותר קינג הולך בשיקגו, מי שעומד מולם וזורק עליהם אבנים, זה כאילו, אוכלוסייה לבנה עם סמלים נאצים, וכאילו, זה מה שקורה, ובתוך כל הסיטואציה הזאת, ו-LBJ, שתוקע להם סכין בגב, ומלקול אקס שנרצח ב-1965, בתוך הקהילה השחורה מתחילים כאילו הרבה אנשים ללכת הרבה יותר רדיקליים. כן, הם אומרים, הם מתחילים כאילו להגיד, אוקיי, אוקיי, כאילו, מרטין לותר קינג, תראו כאילו מה קורה. הוא הולך במחאה לא אלימה, והמשטרה דופקת אותו, והמשטרה משיכה לעצור אותנו ולהרוג בנו, ואף אחד לא עוצר אותם, והם כאילו עושים מה שהם רוצים, די, זה כאילו, זה כבר מגוחך. ובתוך הרוחות האלה של זה, הם מקבלים הרבה השראה גם כאילו מהאויבים של מה שהם מזהים כאמריקה הקפיטליסטית, ומגבשים. שני אנשים מכירים את הבלק פנטר, אחד מהם קוראים לו בובי סיל, ואחד מהם קוראים לו יואי פי ניוטון. מאוד בהשראת סוציאליזם וקומוניזם ומאו. וכאילו הדברים שהם עושים, מה שהם בעצם עושים בפועל, זה כמה דברים. אחד, הם מתחמשים. אנחנו צריכים להגן על עצמנו. המשטרה הורגת בנו, המשטרה כאילו עושה מה שהיא רוצה. אנחנו צריכים להגן על עצמנו. ובעצם הם... הם עוקבים אחרי שוטרים בשכונות כדי לראות אם יש כאילו משהו לא בסדר. הם פשוט עוקבים אחרי השוטרים בשכונות שלהם, רואים כאילו אנחנו אחריכם, אנחנו מסתכלים
כדי לחפש כאילו התנהגות של השוטרים,
להשגיח, כאילו לא בסדר. לשמור מפני השוטרים. כן, הם פשוט עוקבים אחריהם לראות שהם בסדר, וזה עובד. כאילו כמות האלימות של יורדת משמעותית, זה ממש עובד.
כן. וואו, אוקיי.
עוד דבר שהם עושים שהוא מאוד, שזה דבר הכי, זה כזה קראתי כתבה ממש נחמדה שאומרת, זה הדבר הכי רדיקלי שהם עשו, כי זה היה ממש מסיבי. זה היה התוכנית Breakfast for Children, ארוחות בוקר לילדים. Okay. יש להם כזה ענף שלם של תוכנית שנקרא לשרת את האנשים, Serve the People. והם... זה כל מיני דברים, כולל עזרה רפואית, עזרה משפטית, אם עכשיו עצור אותך בצורה לא חוקית, אנחנו נשלח עורכי דין שיעזרו לך. הספר שקראתי זה עורך דין יהודי כזה, שהוא גם כן בכל הקבוצות השמאלניות האלה של ההיפים בשנות ה-60, שגם נגד המלחמה. והוא גם מאוד מאוד, כאילו הם הרבה, חלק מהם כמעט עבדו בגרושים כדי לעזור להם. ופה, כאילו, ובתוך המציאות הזאתי, נולד גיבורנו. אוקיי?
אוקיי. נולד? הבנתי. אנחנו מדברים... נולד מטאפורית.
יופי, הגיבור, כן.
לא משנה.
לא.
כן.
לא נולד מטאפורית. ליטרלי, אני הולך לדבר על התאריך לידה שלו, ואז קצת...
הוא נולד רק בכל הבלגן הזה?
לא, 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 לא. אבל הוא גדל בתוך הדבר הזה. כשהוא היה כאילו בן 10 בערך, היה... הבנתי. אמיט טיל נרצח. זאת אומרת, כשהוא מתבגר, הוא גדל, וסביבו כל זה קורה. פרד המפטון נולד ב-30 באוגוסט 1948 באילינוי, וגדל בעיירה בשם מייווד, שהיא פרוור של שיקגו.
אוקיי.
ההורים שלו עברו לשם מלואיזיאנה. זה משהו שהדהים לי את המוח לגמרי.
מה?
מסתבר שבמשך 60 שנה, יש משהו שנקרא ההגירה הגדולה. אוקיי?
אוקיי.
ההגירה הגדולה זה פשוט מיליונים של שחורים, שפשוט עברו הגירה פנימית בתוך ארצות הברית מהדרום לצפון.
למה? בגלל שהדרום יותר קשה לחיות שם.
כן, אם אתה בן אדם שחור, ההזדמנויות שלך לצמוח בעולם.
גיוני?
הן לא גדולות, כאילו, בדרום. אז במשך 60 שנה הייתה הגירה מסיבית לצפון. זה כאילו מדינה שלמה שפשוט... תדמיינו שכל הערבים בישראל יהגרו כזה לאט לאט, לא יודע, לירושלים.
כן, זה מטורף.
זה מטורף, זה ממש מטורף. כשהוא היה ילד, שחקו עליו שיש לו ראש אבטיח, כי היה לו ראש גדול כזה. אבל מהר מאוד, מה זה?
זה עצוב. לא?
זה עצוב, זה גם גזעני, כן?
למה? זה קטע? אני לא ידעתי את זה.
זה קטע, יש קטע כזה של שחורים ואבטיח.
לא, את יודעת את זה?
אני לא חושבת ש...
אני לקחתי את זה למקום העצוב שלי, כי גם לי היו צוחקים על הראש. אז...
מה זאת אומרת?
מסתבר של הקרן, היו צוחקים על הראש.
יש...
צחקו לך על הראש?
יש אנשים הטוענים שהראש שלי מרובע.
יופי, אבל זה גם גזעני.
וזה גם גזעני, כי אני חצי גרוזינית. אז כאילו על זה. אז התחברתי לכאב שלו בגדול. יש הטוענים, מי שאמר את זה לפני כמה ימים?
באמת? כן. וואו.
בקיצור, הוא... הוא
בהתחלה הוא גם היה לו קצת שריקה וזה, אבל עם הזמן הוא מאוד מאוד, הוא מפתח מודעות פוליטית בגיל נורא נורא מוקדם.
ברור.
וכבר שהוא מתבגר, הוא כזה נהיה מאוד אתלטי, והוא נהיה מאוד כזה, הוא לומד הרבה, הוא מסיים בהצלחת הלימודים, וכבר כשהוא ילד, כאילו כשהוא בן 15-16, הוא מאוד מאוד מודע פוליטית, מהר מאוד הוא מצטרף, כאילו הוא הופך להיות מגייס בשביל ה-NAACP, שזה הארגון ש... זה הארגון של מרטין לותר קינג, זה הארגון ה-National Allegiance for the Advancement of Colored People.
אוקיי.
אוקיי.
זה הגיוני שהוא נהיה מעורב פוליטית כך מהר, הוא גדל לתוך תקופה מאוד מאוד קשוחה.
כן, הוא גדל בתוך הדבר הזה, והוא מתחיל להיאבק בתוך המקום שלו. אז כשהוא מתבגר, אז הוא נאבק על זה שיתנו להם שיהיה פרום קווין שחורה.
וואו.
נכון, יש להם נשפים, יש להם את הפרום, אז אסור להצביע לשחורים, אז הוא מתעקש על זה ומשיג את זה.
וואו, כל הכבוד לו.
נכון, זה מרשים.
זה באמת מרשים, בתוך העולם שלו זה מרשים.
בתוך העולם, בכללי זה מרשים. ואז גם, לא, ואז הוא מוביל מאבק חברתי כדי שיהיה להם בריכת שחייה. כי בתוך הירק, הוא גדל בפרוור, הוא בעצם גדל בפרוור של שיקגו, שזה כזה אזור שיש בו, הוא יחסית עני, יש בו אוכלוסייה, די הרבה אוכלוסייה שחורה, אבל יש בריכת שחייה אחת, והיא רק של היא רק של הלבנים.
אוקיי.
אז הוא כאילו, אז הוא נלחם על הבריכת שחייה הזאת. הוא רוצה שיהיה כאילו גם בריכת שחייה בשבילם, הוא הולך לעירייה, הם עושים הפגנות, מתישהו כשהוא מדבר עם העירייה, המשטרה פותחת בגז מדמיע על כל המתבגרים השחורים.
וואו.
והוא זורקים אותו לכלא לאיזה 3 ימים.
לכלא? בן כמה הוא אז? בן 16 אמרנו?
הוא בן 16, כן. מה שחשוב בשבילנו, כן, זה שהמפטון הוא מתגלה לא רק כריזמטי מאוד, ומשכנע ומלהיב, אלא גם עם יכולת ארגון מטורפת. זאת אומרת, יש לו את היכולת לארגן קבוצה ענקית של, כאילו, כשהוא עבד בתור מגייס בשביל התנועת נוער של ה-NAACP, בתוך שנה הוא מגייס 500 חברים, מקהילה פיצית, מאיזה עיירה. כן?
או, הוא יכול להיות מנהיג קאט.
כן, לגמרי.
בקלות, כאילו, הדרך שהוא מדבר, כזה, העיתונאי שכותב עליו, כזה מספר, הוא היה כזה, הוא נעם, ואז הוא אומר לכל האנשים, תכף אנחנו נדבר טיפה על הפוליטיקה שלו, אבל הוא אומר לאנשים, אני, ואז הם צועקים לו חזרה, אני. אז הוא אומר, מה הפחן? כאילו זה...
הוא מנהיג טבעי.
כן חשוב להגיד, אבל שכאילו, ככה היו כאילו מעבירים מסרים פעם לפני תקופת ההגברה, כן?
כן.
כאילו, הקהל היה חוזר. כן, לפני שהייתה הגברה חשמלית, או הגברה כלשהי, אז הדרך שבה קהל היה שומע מנהיג היה הרבה פעמים על ידי כך שהיו חוזרים אחריו. ואז גם האנשים מאוד מאחורה היו שומעים מה הוא אמר.
בכללי אני חושב ש... כאילו, א', אני לא יודע אם בשנות ה-60 לא היה להם... אני חושב שהיה להם, כאילו, כבר כלים...
יכול להיות שהיה בכללי, יחסית. אבל זהו, אני מניחה לא שלא לאוכלוסייה הענייה שמנסה למחות על זכויותיה.
יכול, גם, זה דבר בכללי זה מעניין, כאילו, אנחנו לא מדברים על זה מספיק, אבל על הכוח של כל אנושי, כאילו, אצל מנהיגים כזה קריזמטי מעבר, אז הרבה ממה שיש להם זה יש איזה משהו בדיבור, ש...
כן.
יש איזה כוח שם, אני לא יודע איך להסביר את זה, זה כאילו לא המילים.
זה קריזמה טבעית כזאת, זה משהו שפשוט יש לך, כן.
כן. אני אראה לכם, אני אפילו אראה לכם את זה, אני פשוט אראה לכם את זה ותגיבו. We always say the Black Panther Party that they can do the thing they want to do us. We might not be back, I might be in jail, I might be anywhere. But when I leave, you're going to remember I said with the last words on my lips that I am a revolutionary. And you're going to have to keep on saying that. You're going to have to say that I am a proletarian. I am the people. I'm not the pig. You've got to make a distinction. And the people are going to have to attack the pigs. The people are going to have to stand up against the pigs. That's what the Panthers are doing. That's what the Panthers are doing all over the world. מבינה, אחר כך איך צ'רלס מנסון בשנות ה-70 מנסה להראות שהבלק פנתרס הולכים להביא את האפוקליפסה.
הגיוני.
מה זה? בשנות ה-70 היה רפרנס אליהם?
צ'רלס מנסון בעצם בקאט שלו, אחד ה, כאילו, הסיפור האפוקליפטי שהוא מספר שהעולם הולך להסתיים, זה על ידי כך שיהיה מלחמת חורמה בין השחורים ללבנים, ושהבלק פנתרס הם אלה שהולכים להתחיל את זה. זה מה שאני יודעת על הבלק פנתרס לצורך העניין.
וואו. או וואו. זה כאילו, אני לא הכרתי את הקטע הזה.
כן, גם.
זה אותו,
גם לדעתי, הקטע שלה, שהם כתבו פיגיז בדם, והידיים בדם, זה גם היה משהו שכאילו ניסה לעשות רפרנס, שהיא ראה כאילו זה הבלק פנתרס.
הם התחילו לרצוח אנשים עשירים, והם ניסו להתחיל איזושהי מהפכה, והם ניסו לגרום לזה לראות כאילו שחורים עשו את זה. כדי שישימו את השחורים, ואז הלבנים התקיפו את השחורים, ואז השחורים התקיפו את הלבנים, וככה
תהיה אפוקליפסה. ואז העולם ישמיד את עצמו, והקאט של צ'רלס מנסון תישאר ליחידה בעולם.
כן.
זה טוב, זה סך הכל תוכנית מסודרת.
הגיונית. היו לו הרבה פולוורס.
הדוקה. מהודי. אני לא הכרתי בכלל את כל העניין הזה שזה, כאילו עם צ'רלס מנסון, אבל זה, הרעיון הזה, של מלחמת שחורים ולבנים, זה מה שמניע, זה הקונספט של white genocide, שכזה נאו-נאצים מודרניים משתמשים בו, והבחור שהלך ועשה את הטווח ב... ברנטון טארן, שעשה את הטווח ב... נו, בקרייסט צ'רץ', והרג את כל המוסלמים, שהלך ועשה לייפסטרים שלו, הורג אותם. אז כאילו, זה המניפסט שלו מדבר על זה, על מלחמת גזעים, וזה שהגזע הלבן נמצא תחת סכנת... סכנת הכחדה, אוי ובוי.
כן, הם כבר איזה 60 שנה ממחזרים חומר, כאילו, בתכלס.
ופחד זה נשק חזק, אז אתה יודע.
כן. בקיצור, אז מתוך כל הדבר הזה נולד באמת הפנתרים השחורים, והם באמת כאילו מתחמשים ודואגים לאוכלוסייה, וגם ראיתם, יש להם את המקום הזה של האידיאולוגיה המאוד שמאלנית רדיקלית, הוא אומר להם, אני מהפכן, אנחנו הפולטריאט, אנחנו העניים נגד העשירים, אנחנו צריכים להילחם, לא רק כאילו, בתוך הקהילה השחורה היה כאילו אנשים שאמרו, אנחנו צריכים להצליח מתוך המערכת, מאמיני, מה שנקרא black capitalism, והיו הרבה אנשים שאמרו, לא, הגזענות והקפיטליזם הם מחוברים אחד לשני, ואם אנחנו לא יכולים לעבוד עם מה שהם עושים, כאילו גם פרד אמפטון אומר כזה, יש לו עוד נאום שהוא אומר, אני... אנחנו לא נענה להם עם אותם כלים. אנחנו לא, הם משתמשים באלימות ובדיכוי, אנחנו לא נהיה ריאקציונרים. אנחנו נתאחד. והוא לקח את האיחוד הזה מאוד מאוד רחוק. זאת אומרת, ברגע שנפתח בלק פנתר בשיקגו, אז הוא הופך להיות ראש הצ'פטר של הבלק פנתרס בשיקגו. כבר בגיל, כאילו, כאילו בגיל 20 כזה. מזהים מאוד את הפוטנציאל שלו, זאת אומרת, הוא היה מתבגר, הוא נלחם בזה, הוא גייס ל-NASCCP, ואז הוא מתחיל לעבוד בתוך הצ'אפטר של הבלק פנתרס בשיקגו, והוא מקים משהו מטורף, הוא מקים את קואליציית הקשת.
מה זה אומר?
מה זה?
אנחנו נצא להפסקה קצרה, ואז אנחנו נדבר על קואליציית הקשת, ואז אנחנו נדבר על מה שקורה, מה שה-FBI עשה.
אוקיי. נחזור בקרוב.
טוב, חזרנו.
ייי, חזרנו.
אז כשעזבנו דיברנו על פרד אמפטון, שהוא מאוד מאוד קריזמטי והוא צומח, והוא מאוד מאוד מתחבר הוא מתחבר לאידיאולוגיה של הפנתרים השחורים, אנחנו תקופה של רבולוציות. עוד דבר שגם כזה מחזק את זה, זה מאומות וואטס, שזה ב-1965, קצת אחרי ההתנקשות במלקום אקס. יש, קוראים לזה הפגנות, אבל זה יותר כמו ניסיון הפיכה ומרד.
אוקיי.
זה מאומות ענקיות, כאילו, 14,000 אנשים, כאילו, יוצאים לרחובות, זה נמשך, רגע, כן, זה מסתיים ב-34 מיטות, 40 מיליון דולר property damage, וכאילו, היו צריכים, לא היו 14,000 members of the California Army National Guard, כאילו, זה היה חתיכת אירוע. זאת אומרת, יש קריאות רציניות של כבר
של, כאילו, שהן הולכות להיות מאוד מאוד רדיקליות, והדברים האלה, כל הגישות הרדיקליות האלה, כן, של כזה, בוא נתאחד נגד גזענות, ונגד ברוטליות שוטרים, ונגן אחד על השני, ונדאג לאוכל לילדים אחד של השני, אז זה נורא מפחיד את ה-FBI.
אוקיי, הגיוני.
והוא מתחיל באופרציה שנקראת Co-Intel Pro. המטרה של Co-Intel Pro זה להשמיד את הפנתרים השחורים. שנים אחרי זה, בית משפט יקרא לזה קונספירציה לחתור תחת ולהשמיד את ארגון הפנתרים השחורים, ובכך הוא מדכא ארגון שחור רדיקלי חיוני. אבל מה שהם עושים בעצם זה הם עושים פעולה שבה הם במשך, זה קמפיין מסיבי של כמה שנים, כדי להשמיד את כל הארגונים השחורים. והדרך שהם עושים את זה, זה להרתיח את השטח. זאת אומרת, הם מפעילים אינפורמנטס, והם שולחים הודעות כזב בין ארגונים שונים, הם מציסים בין אנשים, הם עושים קריקטורות לועגות, הם יוצרים סיטואציה שבה כל מיני ארגונים שונים נלחמים אחד נגד השני.
הם כאילו משלחים אותם אחד בשני.
כן, כן. הם משלחים כאילו, יש לנו ממוז של ג'י אדגר הובר, הראש של ה-FBI, כאילו אומר, צריך בכל דרך אפשרי, צריך להסיט אותם אחד נגד השני, להרים את הטמפרטורה, צריך to destroy them. כאילו, משתמש במילים מאוד מאוד קשות.
עכשיו, הוא היה בן אדם מאוד נעים.
הוא היה בן אדם מזעזע. כן. הם כאילו מציסים את האלימות, ואז גם באיזשהו הפגנה, קבוצה שנקראת אס, שהם עוד איזשהו ארגון אמריקאי שחור, שגם נלחם כאילו במקביל, הם הולכים ויורים בפעילים של הפנתרים השחורים.
וואו.
זה היה הכי, הוואו הכי ציני, הכי ציני.
לא.
כאילו.
תראה, זה לא היה, זה היה כזה חצי ציני.
זה הרבה עייף של קרן.
אבל יש גבול בין לעשות דברים, נגיד, מאחורי הקלעים, ולהגיד, לכו תנסו ליצור שם יריבויות, וכל מיני, בתוך הקבוצות עצמן, לבין איך זה פשוט לראות בהם. פשוט לראות בפעילים. זה כבר ביונד.
כן, זהו, יש אנשים שאומרים ש, יש אנשים שאומרים שהירי הזה, אז זה הוראה של ה-FBI, שהם כאילו, אמרו להם במפורש, ויש כאלה שאומרים שלא, הם רק הציסו את כולם אחד נגד השני. אבל הם ממש כאילו עוקבים אחרי אנשים, הם שמים פעילים שלהם בתוך הארגון, אנשים שמתחזו להיות פנתרים שחורים, ואז הם, והם מתחכן, זה נקרא co-option.
זה כאילו אנשים שחורים
שעובדים... רגע, זהו, בדיוק. בוא נדבר על זה שנייה.
אנשים שחורים שעובדים עם ה-FBI כדי לפרק את ה...
לא, אבל הרבה מהם, הרבה מהם זה אנשים שנמצאים באיזושהי סיטואציה שהם מנצלים אותם.
הבנתי. Okay.
זאת אומרת, אנחנו תכף נדבר על אחד שקוראים לו וויליאם אוניל, שהיה אינפורמנט של ה-FBI. Okay. וויליאם אוניל היה בחור, למשל, אני אתן לכם את הדוגמה שלו. הוא היה אינפורמנט של ה-FBI, והוא כשהוא היה בן 14, הוא נתפס על איזה עבירה, הוא היה איזה שודד קטן, הוא הלך לגנוב מאיזה בית או משהו. וה-FBI בא ואמר לו, אנחנו נגן עליך מהכלא, אם תעבוד בשבילנו, וניתן לך כסף. והוא לא יודע בדיוק מה הם צריכים, הוא רק צריך, הוא צריך להעביר להם אינפורמציה, הוא לא יודע מה הם רוצים.
כן.
אז כאילו הוא קצת, הוא גם נמצא באיזה פינה, ככה הם משתמשים בנקודות לחץ האלה.
הם עושים את זה לדעתי, המשטרה באופן כללי בארצות הברית עושה את זה הרבה, עם סוחרי סמים וכאלה.
כן. לגמרי, וגם באותם שנים כאילו של ג'י אדגר הובר, כאילו ה-FBI הוא מתעסק, כאילו יש לו הרבה מאוד טקטיקות מאוד מלוכלכות, כן. אז כאילו זה לא חריג.
אנחנו זה לא חריג, יש לי כמה מספרים בסוף לזרוק עליכם שאולי, שאולי יש לנו את דעתכן.
יאללה.
הם בקיצור, הם פועלים בדרכים האלה, אחד הדרכים שהם עושות, יש להם שני דרכים, אחד זה שהם שמים אנשים בפנים כדי שישנו את הארגון, ירקחו את העמדות שלו, ובעצם יוותרו על מה שהם דורשים. ואחת השיטות זה לשים מישהו שצועק משהו יותר מדי קיצוני, ואז השוטרים יכולים להגיד, הם קיצונים, וללכת ל...
אוקיי.
זאת אומרת, נגיד יש קהל, ואז מישהו צועק משהו, ואז הם יכולים לעצור את המנהיג ולהגיד, הוא מציס את הקהל, תראו, הוא דיבר באלימות. זה כזה עוד טריק שהם עושים.
וואו.
וויליאם אוניל למשל, מתישהו, כאילו, בהוראת ה-FBI, מנסה לבנות כיסא חשמלי.
מה?
למה?
וכדי כאילו להפחיד את ה... להפחיד את האויבים שלהם בעינויים, ואז כאילו פרד המפטון רואה את זה ואומר לו, לא, לא, תפרק את זה.
למה?
תפרק, תעיף את זה. כי מה אתה דפוק?
ממש כאילו מה אתה דפוק.
אתה בונה כיסא חשמלי. מה אתה דפוק? מה הולך איתך בן אדם?
כאילו אנחנו רדיקלים והכל, אבל בוא, כאילו אחי.
אבל בוא, בוא. לא, כי יש הבדל בין רדיקלי לקיצוני. רדיקלי זה אומר שהוא חושב שצריך לעשות שינויים מרחיקי לכת. קיצוני זה בן אדם שהוא יגזים כאילו, ישתגע. כמו, אז הם עושים את כל השיטות האלה, ואז אחד הפחדים הגדולים שלהם שכאילו אדגר הובר מדבר עליו, זה הפחד שיבוא משיח שחור, שיצליח להוביל את כל הקולות הזועמים. זה משהו שהוא ממש כותב, הוא כותב כאילו, the rise of a
זה סטייל כאילו הערבים נוערים לקלפיות כאילו של ג'יי אדגר הובר, זה כאילו הולך להגיע משיח שחור.
כן, כאילו הוא מפחד שיבוא מישהו שיוביל את כולם.
כן.
ומה שמפחיד זה שפרד המפטון הוא סופר קריזמטי, ואז הוא עוד יותר עושה דבר מפחיד. גם הוא לא נופל בכל התכסיסים שלהם, וגם הוא מקים את קואליציית הקשת. וקואליציית הקשת זה אחד הדברים הכי מטורפים בעולם. קואליציית הקשת זה הוא הולך לכל הכנופיות שיש בשיקגו, כאילו כנופיות של לטינים, כנופיות של לבנים, הילביליז כאילו, והוא אומר להם, תקשיבו, האויבים שלנו באמת זה עשירים. אנחנו, כולנו יש לנו את אותם בעיות, כולנו יש לנו בעיות עם המשטרה, כולנו עניים שלא דואגים להם. אם נשתף פעולה, אז יש לנו כוח.
נייס.
כאילו, אחד מהחבר בארגונים האלה, הוא מארגן, זה נקרא The Young Lords, זה הארגון הלטיני, ויש עוד ארגון שנקרא The Young Patriots, שזה הארגון הלבנים. והוא ממש, הוא משכנע אותם, יש להם כזה מכנסיים או משהו עם סמל של דגל קונפדרציה. ואז הוא כזה אומר להם, הוא משכנע אותם מתוך כבוד אליו להסיר את זה.
אז הוא בעצם נהיה המנהיג שלהם.
הוא לא נהיה המנהיג שלהם, לא, זה שיתוף פעולה. הם עדיין, הם אומרים, תקשיבו, יש לנו נשתף פעולה בדברים, אנחנו נעזור לכם, נגן עליכם, נצטרף להפגנות, ולהפך. היי תורמן, שהוא היה חבר בארגון הזה, אומר, היינו חבור, כאילו, הוא מספר על זה אחרי זה, אומר, יש איזה כתבה שהוא מתראיין, והוא אומר, אנחנו חבורה של הילביליז, כאילו, שהולכים, הנה, מגינים על הפנטרים השחורים, ואנשים היו בהלם מזה, כאילו.
וואו, האמת שכן, זה
נשמע די
נכון,
מגניב.
זה מרגש קצת.
זה ממש מגניב.
ממש.
יש סרטון כזה שכאילו מציגים אותם בפני הארגון הלבן, ואז כזה בחור במבטא דרומי כזה כבד, אומר, אני רוצה להציג לכם את החבר הטוב שלי, ואז מגיע כזה פנטר שחור עם ברט, כאילו, זה מטורף. זה ממש ממש מטורף.
זה ממש מעניין שהם באמת, כקבוצה שבאמת היה להם אשכרה את דגל הקונפדרציה עליהם, זה די מרשים שהוא הצליח לגייס אותם.
כן. כי הם היו מין חבורה של כזה אנשים עניים, והוא בא ואמר להם, תשמעו, גם אנחנו עניים. יש לנו, הנה, גם לנו מתנכלת. כי גם לרדנקים המשטרה מתנכלת.
היה להם אויב משותף, אז היה להם קל להתחבר.
כן.
כן. כאילו, הוא אומר להם, אנחנו צריכים להשתמש בסוציאליזם נגדם, ולהתאחד ביחד. הוא ממש מדבר במילים האלה. הוא כל בוקר נותן שיעורים, כאילו, הוא עושה שיעורים, הוא לומד, הוא למד עריכת דין כדי להגן על עצמו ולהגן על אחרים. וכל הדברים האלה מביאים את ה-FBI אל איזושהי סיטואציה שבעצם אין להם שום פתרונות יותר איך להתמודד איתו. הוא מפחיד אותם. הוא אומר דברים כמו מהפכה וצדק לכל.
Okay.
המשטרה, אגב, בתקופה הזאת גם כאילו הולכת ונלחמת קשות גם בתוכנית הבוקר, ארוחת בוקר לילדים. כן? לוקחים ומחרימים להם את האוכל, מתקיפים את הלנדלורד שנותנים להם מבנים, זה הכל קהילתי, הם אוספים כסף מאנשים, הם קונים אוכל לילדים, הם הכילו 50 אלף ילדים לכל אורך ארצות הברית, שזה המון. הרבה מה, כאילו, ההחלטה לדאוג לאוכל לכל הילדים בארצות הברית, באה אחרי התנועה שלהם. מה שקדימו את זמנם, כאילו.
האמת
שכן,
כאילו זה הרבה, נראה לי הם עשו הרבה דברים שלא היה להם תקדים, נכון?
כן, זה נשמע ככה.
יש עוד תקרית אחת בדרך לפני התנקשות, שזה תקרית ממש ממש משונה, שבה עצרו את המפטון על זה שהוא גנב לכאורה 71 דולר של גלידה.
אוקיי.
גלידה בשווי 71 דולר.
כן, גלידה בשווי 71 דולר. יש איזה מסעית גלידה, והוא טוען שזה מישהו שחור בא והרביץ לו, וחילק גלידה לילדים.
אוי ואבוי.
זה כאילו עוד... כן.
אין ספק.
אבל גם...
הפושע האלים והמתוחכם הזה.
כן.
שמנצל פרצות.
כשלקחו אותו... זהו, ושמו אותו בבית משפט, ומכניסו אותו לכלא הזה לשנתיים. זאת אומרת, הם נתנו לו שנתיים עד חמש, על גנבת גלידה לכאורה, שהוא הכחיש שהוא עשה בכלל. והוא נלחם בזה בהירורים, בסוף הוא הצליח לצאת מהכלא, אחרי שנתיים, אבל הוא איבד שנתיים מהחיים שלו.
זה כל כך עצוב, כאילו.
זה ממש עצוב.
יש כאילו אנשים שמקבלים פחות מזה, ולא מעט. כאילו, הרוב.
בתקופה אחרת, כאילו, היה האיום הכי גדול שלהם בגדול.
להיות שחור זה יותר גרוע.
אני חייב לציין, אגב, בהקשר הזה, שבפנתרים השחורים היה גם, היה כאילו אלמנטים של סקסיזם, גם בתוך הארגונים האלה, אבל יחסית היה גם הרבה יותר מקום לפמיניסטיות. אליין בראון, למשל, היא הייתה פעילה מאוד מוכרת. היו כמה וכמה, כאילו, פעילות ממש ממש מדהימות. גם הבת זוג של המפטון, שקוראים לה דברה ג'ונסון, ושינתה את שמה לאיזה שם ממש מוזר, אז היא... חתיכת גברת, אנחנו נראה אותה תכף. בסך הכל בחור סימפטי, נכון?
האמת שכן. לא סימפטי שלי, מה את אומרת?
אני חושבת שהוא סימפטי מאוד.
בחור מיוחד.
ככה הייתי בוחרת לצייר אותו. סימפטי.
זה בחור אמיץ, בחור מאוד עם... כמו שהוא קורא לעצמו, מהפכן. זה כאילו מרגיש כאילו זה מה שהוא נועד לעשות.
הוא גם בבית משפט, הוא כאילו כזה שואלים אותו כזה, במה אתה נלחם? והוא כזה אומר, כן, אני נלחם בקפיטליזם. הוא כאילו אומר את, הוא אומר את הדברים שלו בלי פחד.
כן, נראה לי שכאילו זה קצת הרוח גם של המחאה שלהם, אבל יש מצב שבאמת הוא והנהלה, וכאילו זה מה שהוביל לשם, כאילו. אני זוכרת גם שראיתי איזה קטע של... בסרט The 13th, זה נראה לי, על התיקון ה-13 לחוקה, שגם התעסק הרבה בנושא הזה, מראיינים שם מישהי שנראה לי קוראים לה אנג'לה משהו, אני לא זוכרת את זה כרגע, היא ממש מפורסמת, אבל בכל מקרה היא כאילו גם הייתה פנטרה שחורה. אז גם מראים איזה צילום שלה משנות ה-70, שהיא בבית משפט, וזה מאוד כמו שאתה מתאר, כאילו שהיא כזה באה, היא נכנסת, היא כזה אומרת את המנטרה שלה מול השופט, וכזה מאוד בתוך האג'נדה והמחאה.
וכל הדברים האלה מביאים אותנו לשיא המוקדם, המוקדם מהצפוי. ברביעי בדצמבר 1969, המפטון ערך שיעור על פוליטיקה, אכל ארוחת ערב ושוחח עם אמו בטלפון לפני שהלך לישון בחצות, במבנה של הפנתרים השחורים בשיקגו. מי שהלכה איתו לישון, הבת זוג שלו, דבורה ג'ונסון, שהייתה בהיריון בחודש השמיני. ובשעה 4:45 לפנות בוקר, קבוצה של 14 שוטרים, תחת ההנחיה של הסטייט אטורני של קוק קאונטי, שקוראים לו אדוארד הנרהן, ערכו פשיטה מתוכננת. הם לכאורה באו לדירה לחפש נשקים לא חוקיים, ויש עדויות שונות לגבי מה בדיוק קרה שם, כן? אבל מה שאנחנו יודעים זה שאחרי 10 דקות ו-100 כדורים,
הולי שיט,
פרד המפטון ומרק קלארק היו מתים. כאילו, היו שבתוך הבניין הזה 9 אנשים, היו פעילים נוספים שהיו פצועים, 7 נעצרו והואשמו בניסיון לרצח. המפטון נורה 4 פעמים, פעמיים מתוכם בראשו, בזמן שהוא היה במיטה.
וואו.
בחקירה שאחרי זה גילו שהמשטרה, כן, בחקירה שאחרי זה גילו שהמשטרה, שנורו לתוך הדירה בין 80 ל-100 כדורים, וכדור אחד נורה בחזרה מצד הפנתרים השחורים.
איזה
100 כדורים.
הגזמה.
לא הבנתי אבל איך במסגרת של פשיטה הם מתחילים לראות באנשים.
איך במסגרת של הפשיטה הם מתחילים לראות באנשים? זהו, אוקיי. ואז אני אספר לכם את זה, איך שזה התגלה, כי בהתחלה כשזה קרה, יום אחרי, כאילו ביום אחרי זה מיד הנדרהן בא לדווח על, 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 עשה ספרת עיתונאים, ואז הוא ברך את המשטרה שפעלה, הוא אמר שהפנתרים השחורים באו לעשות רייד, ואז הפנתרים השחורים הגיבו באלימות וירו, והשוטרים היו מאופקים, והוא החמיא לשוטרים על שיפוט טוב, איפוק רב, משמעת מקצועית, המשטרה נותנת כל מיני עדויות סותרות של מה שקרה, סנטור מארקנסה ג'ון מקלאלן קורא להמפטון קומוניסט אדום, מאשים אותו בזה שהוא היה פושע עם עבריין פלילי, זוכרים שהוא גנב גלידה לכאורה. ובמשך 8 שנים, בהדרגה מתחילים להיחשף העדויות של מה קרה שם.
אוקיי.
זאת אומרת, זה, בהתחלה נוצר הרבה מאוד בזבוז, אבל הקהילה ישר יודעת מה, קורה, מה קרה. אבל מתחיל להתגלה, כל הקטע הזה עם הכדורים, העובדה שהוא היה במיטה. אחרי זה נחשף שוויליאם אוניל, הבחור הזה שהזכרתי קודם, הוא היה אחראי ההבטחה שלו. ומסתבר שהוא סיפק ל-FBI סרטוט של הדירה עם איקס אדום על איפה המיטה של פרד המפטון.
וואו.
וואו, זה... זה חריף.
ארוסתו ששרדה את, את ההתקפה הזאת, היא הייתה שם. היא אמרה שהוא, הוא, היא ניסתה להעיר אותו, והוא לא התעורר מהמיטה. והיא אומרת שגררו אותה משם.
וואו.
זאת אומרת, היא שמעה יריות, והיא ניסתה להעיר אותו, והוא לא, הוא לא מתעורר, והיא אומרת שהיא ניסתה לשכב עליו, להגן עליו, אבל זה לא, הם נכנסו פנימה, הם גררו אותה, זרקו אותה למטבח, ואז היא שמעה עוד יריות, היא שמעה שוטר אומר, הוא עדיין חי, שומעת עוד יריות, שומעת שוטר אומר, he's good and dead now.
וואו, היא שמעה את זה ממש. כי ממש התנגשות כאילו מתוכננת.
ממש התנגשות מתוכננת של ה-FBI.
לגמרי.
וכאילו, ואני אשלח לכם עכשיו תמונה, זה אחת התמונות הכי מזעזעות שאני ראיתי בחיים שלי.
מה, זה תמונה? תמונה
שהשוטרים סוחבים את הגופה שלו.
אוקיי.
אוקיי, רואים את הגופה שלו? כי אם כן, אז אני לא בטוחה שאנחנו רוצות לראות את זה.
זה לא גרוסום. זה פשוט, זה מזעזע את הלב, מה שנקרא. כאילו...
כי הם נראים ממש שמחים בגדול.
כן, כי הם מחייכים. ועודם
מוציאים גופה.
את הגופה שהם באו וירו לה בראש מטווח אפס.
נכון, אבל אני בטוחה שהם פשוט חושבים על זה כי על... their biggest mission ever, והם הצליחו את הפוליטה.
להציל את ארצות הברית.
כן, הצילו את ארצות הברית.
האויב השחור.
אחד מה... כאילו, היה איזה בחור שקוראים לו בילי צ'ה ברוקס, שהוא היה פעיל במחלקת החינוך שלהם, אבל הוא היה בכלא באותו זמן, והוורדן בא אליו מבסוט, אמר לו, הרגנו את המנהיג הפאנק שלך. כאילו, I killed your punk leader, זה כמו איזה רשע מ... לא יודע, מסרט מצויר.
כן, כאילו, אני יכולה לדמיין את שרדר אומר את זה.
ממש מרש שרדר. המפטון נורא 4 פעמים, 2 פעמים בתוכם בראשו. מרק קלארק, שהיה חבר טוב שלו ושותף איתו, נורא בזרוע 2 פעמים, בלב ובכליות. המפטון היה בן 21, קלארק היה בן 22.
כן. הוא שרד.
הוא מת בגיל 21.
וואו, הם ממש צעירים.
כן, זה ילדים. זה ילדים שדיברו על זה שהם רוצים להציל, לתקן את העולם, וה-FBI אמר, אנחנו צריכים להרוג אותם, זה מפחיד. כן.
וואו.
סתם, זה כל כך כאילו מצחיק שארגון כמו ה-FBI מפחד מילד בן 20, כאילו.
כן.
זה תמיד ככה, אבל תמיד הארגונים הגדולים מפחדים מהמיעוט ה... כי המיעוט תמיד עושה רעש.
נכון.
זה טוב על הרע, אבל כן.
זה קצת...
מה שהכי עצוב זה שלוקח, לקח מלא שנים עד שזה נחשף, כאילו, כל מי שהיה קרוב לסיפור ידע מה קרה שם. הם ישר ידעו שזה היה התנגשות, זה היה מאוד ברור. גם השקרים שהם, כאילו, הם שיקו.
רגע, אז היום זה כאילו בעצם בלנטלי נחשב התנגשות?
כן, כן, היום זה עובדה.
ה-FBI לקח על זה אחריות?
מה שקרה זה שבמשך כמה שנים המון המון אנשים פעילים נאבקו נורא קשה כדי לחשוף את מה שקרה, כדי לחשוף את זה. ואוסף של ווירדוז שהובלו על ידי פיזיקאי, שלא חשפו את הזהות שלהם עד, לא יודע, שנים מאוד מאוד מאוחרות, אחרי כמה שנים הם עשו איזו פעולה, הם קראו לעצמם המועצה האזרחית לחקור את ה-FBI, ככה הם קראו לעצמם. והם עקבו אחרי פעילי FBI בעיר, למדו את המשרד שלהם ואת הזמנים שלהם, מצאו את הרגע הנכון, פרצו למשרד וגנבו איזה 1,000 מסמכים. כמה חבר'ה פשוט כאילו אמרו, אנחנו צריכים לגלות מה קורה. גנבו 1,000 מסמכים, נתנו את זה לעיתונות, והעיתונות באומץ, הוושינגטון פוסט באומץ, הסכים לפרסם את זה, וזה הפעם הראשונה שהתחילו לחשף המסמכים של קו-אינטל פרו, של התוכנית הזאת וכל הממוז. ראיתי כאילו מכתב שנשלח, כאילו כזה אחד מהממוז שנשלחו, שמישהו כזה מסביר למישהו אחר, פה ניסחת, זה נראה קצת לא אמין, אתה צריך לשמע יותר ככה, כאילו איך לנסח את ההודעות הסודיות בצורה אמינה, כזה נותן לו ביקורת על זה, לא, זה מטורף, זה כאילו ממש היה פעולה מסיבית. עכשיו לצורך העניין אמרתם, הם עשו הרבה פעולות כאלה, כן? אז סתם בשביל הסדר גודל, ה-FBI הוציא על הפעולות האלה 7.4 ביליון דולר, שזה פי שתיים, יותר מפי שתיים מכמה שהם הוציאו על חקירות נגד המאפיה.
וואו.
וואו.
זה מטורף.
וואו.
What the fuck, חבר'ה? מה הקטע, FBI? מה הבעיה שלכם?
זה כנראה הגיע, אני מניחה שזה הוראות שהגיעו יותר גבוה מה-FBI. אליהם. ממשלה.
אוקיי.
שמה? לא הבנתי.
כאילו היה ברור שזה... לא יודע, אני יכול להיות שזה הוראות שהגיעו יותר גבוה מה-FBI.
אני לא חושב, אני חושב שזה היה... של הממשלה. אני חושב, כאילו, מן הסתם שהרבה מזה נובע גם דורות של זה שמערכת אכיפת החוק מתייחסת נתח כביר מהמשאבים שלה כדי לדכא שחורים. זאת אומרת, המשטרה מאז שהיא... המשטרה בארצות הברית נולדה עם לדכא שחורים. זה כאילו, זה הסיפור שלה.
כן.
אין לי זמן להיכנס לזה, אבל...
זה בסדר, בתי הכלא היום נועדו בדיוק בשביל זה גם כן.
כן.
כן, נכון, הם שינו את השיטה. גם הרבה ממי שיצא מהפנדרים השחורים הפכו אחרי זה, הם... הם המשיכו לשרוד עד שנות ה-80. כל המנהיגים שלהם סבלו מהרדיפות האלה של ה-FBI. כאילו, אחרי זה חשיפות הראו שכאילו, פרד המפטון היה במעקב 5 חודשים לפני שהוא הצטרף בכלל לבלק פנטר. זאת אומרת, זיהו שהוא שחור קריזמטי וזה הלחיץ אותם, זה הספיק.
וואו, איזה מוגזמים.
הוא באמת היה במעקב לפני ש... עוד לפני שהוא היה בפנדרים השחורים, הוא ראו אותו, הוא אוקיי, אוקיי, הוא כאילו... אג'יטייטור, אנחנו צריכים לשים לב עליו.
תכלס, אולי היה שווה, כאילו, הם היו צריכים לעשות הסבת קריירה אולי לגיוס או משהו, הם מאתרים מועמדים בצורה מצוינת.
כאילו,
הם היו... מנבים התנהגות עתידית הייתם.
וואי, ממש, האמת. אם הם רק היו...
לוקחים את זה למקום של...
כן, לא הורגים אותם.
כן.
דברים אפקטיביים ושמירה על חיי אדם, אבל בסדר.
כן. ואיזה כיף שלא התקדמנו כזה הרבה מאז.
לא כזה התקדמנו הרבה מאז. אפילו, זהו, רציתי לדבר, זהו, ואז רציתי לדבר, לסכם בזה. ב-25 במאי, שזה ממש היה לא מזמן, משטרת מיניאפוליס עצרה את ג'ורג' פלויד, בן 46. מול מצלמות עוברי אורח ובאור יום, אחרי שמועה שהוא השתמש בשטר $20 מזויף, הם הצמידו אותו לקרקע, שמו את הברך על הצוואר שלו, במשך 8 דקות ו-46 שניות, דקה אחרי שהפרמדיקים הגיעו, אחרי שהוא קרא, התחנן לעזרה, אמר שהוא נחנק, קרא בשם של אמא שלו, ואיבד את ההכרה. המחאות שנולדו מאז, הן לא חדשות. יש אנשים שכבר דיברו על זה שהשנה יפרצו מחאות כאלה, כי הם זיהו את אותו דבר. מה שקורה עכשיו קרה פחות או יותר ב-68 גם. זה היסטוריה של היסטוריה של דיכוי ואפליה. היום בן אדם שחור הוא פי 2.5 יותר, יותר likely למות מירי של שוטר מאשר בן אדם לבן, אפילו שהם מיעוט.
כן.
ובאותו זמן, טראמפ קובע את הרלי הפוליטי שלו בטולסה, אוקלהומה. ב-19 ביוני, במלאות 100 שנה למהומות בטולסה, שזה סיפור היסטורי שאין לנו מספיק זמן להיכנס אליו, אבל פשוט הייתה קהילה שחורה שקצת הצליחה בטולסה, ואז אנשים לבנים באו והפציצו אותה מהאוויר, וזה היה הטבח הכי גדול, אחד הדברים הכי גדולים שהיו בהיסטוריה, וזה קרה ב-19 ביוני, וטראמפ עושה את הרלי שלו באותו תאריך. זה לא במקרה.
זה לא במקרה? הוא לא סתם...
לא, לא.
הוא גם סתם טיפש, אבל הוא גם פוץ.
לא, אבל, אבל מי שקבע את זה, זה כנראה סטפן מילר, שהוא ליטרלי ניאו-נאצי. זהו, זה היה טון העצוב. אני פשוט הרגשתי ש... אני לא יודע אם ראיתן את כל הסיפור התרללות של שמעון ריקלין בזמן האחרון? וכל מיני... כל החבורות הפסיכופטים שלו? לא משנה, כל החבורה העליזה שסביב ביבי, שזה הראל סגל וינון מגל וכל החילות האלה ש... אז היה להם עכשיו טרייד של להגן על, על פדופילים ו... ולדבר על...
את זה שמענו.
כן, זה אני מניח שמעתם, ולפני זה היה דיבורים על הסטטיסטיקת פשיעה של שחורים נגד שחורים. ו...
בסדר.
כן.
אני חושבת שא' המקרה שדיברנו, שדיברת עליו לפני רגע, אני חושבת שהוא מזעזע, שוב, הוא לא היחיד, והוא לא האחרון לצערי גם, אבל... א', הדברים האלה, אני חושבת, התחילו ליצור יותר זעזוע בשנים האחרונות בגלל הסושיאל מדיה, וכי אנשים נוטים לצלם.
כן.
אז זה כבר לא מילה נגד מילה, אלא ממש יש, זה רץ. כאילו, אין פה, זה לא משתמע על שתי פנים.
נכון.
גם אני ראיתי חלק מהווידאו הזה. וב', כי אין לך שם עניין של, שבדרך כלל השוטרים משתמשים בו, של הרגשתי מאוים אז יריתי. לא אחי, אתה במשך 10 דקות כמעט עומד לו על הראש, כשהוא אומר, I can't breathe, שוב ושוב ושוב ושוב. אין פה, הוא לא מאיים אליך בשום צורה, וזה literally רצח. כאילו, זה בדיוק מה שהיה שם, אין דרך לייפות את זה. ואני חושבת שהרבה אנשים ש... לא יודעת, שמדברים על Black Life Matters, ואז יש לך את האנשים שיבואו ויגידו, All Life Matters, כאילו זה... כאילו שזה גורע ממישהו אחר.
That's their point.
אני חושבת ש... וזה לא בדרך כלל... זה בדרך כלל גם לא אנשים רעים. זה לא אנשים הגזענים מדברים ככה. אני גם חושבת שאנחנו... אנחנו לא תופסים משטרה בדרך שבה בן אדם שחור תופס משטרה. נכון. כמו שגברים לא יודעים מה זה ללכת ברחוב בלילה, כמו שאישה יודעת נכון. מה זה ללכת ברחוב בלילה. ואנחנו לא רוצים להרגיש שהמשטרה שלנו, או שאנחנו גזענים באיזושהי צורה, כשאנחנו כן מפחדים מהבחור השחור שעובר לידינו באמצע הלילה. אז אנחנו משתיקים את זה, ומדברים על All Lives Matter, וכולם בסדר, וכולם אותו דבר, וכולם שווים. לא כולם שווים, בסדר?
נכון.
לא כולם שווים, לא כולם נולדו עם אותה חפיסת קלפים, בין אם זה ויזואלית,
כאילו,
בין אם
זה... זה תמיד
איך שנולדת?
הדרך שאני...
צריך להכיר בזה.
הדרך שאני תמיד מסביר את זה, זה כאילו, הפריבילגיה היא דברים שהם בסיסיים, שפשוט, כאילו, אתה לא מרגיש שהם חסרים לך, והצד השני של זה, זה שכאילו, הרבה פעמים אנשים מפרשים את זה כאשמה, ואני אומר, אוקיי, זה לא אשמה, זה אחריות. למשל, אני אשכנזי, אני לא פעלתי כדי לדכא את המזרחים. זה לא אשמתי. אבל, נכון. זה כן אחריות שלי לפעול כדי לתקן את זה. זה כמו שאם יורד שלג, אז העירייה לא אשמה בזה שירד שלג, אבל היא אחראית לפנות את השלג. אז
כן.
יש לנו אחריות להיות, לדעת את זה ולהבין את זה ולעשות משהו. וזה פשוט משגע אותי לראות את, את הטוקינג פוינטס האלה, המטורפים האלה של מה עם סטטיסטיקות פשיעה של שחורים נגד שחורים. זה ברור שאין הבנה של האלימות המוגזמת, הלא נורמלית שהופעלה נגדם. הדיקוי המטורף, כאילו, ברגע שאתה קורא את הסיפורים האלה, ופרד אמפטון, אני חושב שהוא דוגמה, הוא דוגמה כל כך ברורה של הדבר הזה, כי זה כל כך בוטה. הם כאילו... באו ופשוט חוררו את הבניין בכדורים, כמו איזה פסיכופטים מוחלטים. זה התנקשות, זה רצח בדם קר. אין איך, כאילו...
לגמרי.
זה מה שאני אומר, שאחרי זה, עם הזמן, אחרי שנחשפו המסמכים בהדרגה, האמת נחשפה לאור. והבית משפט, כאילו, אדוארד הנרן, לפחות דבר אחד טוב יצא, שאדוארד הנרן איבד את כל הקריירה הפוליטית שלו, הוא לעולם לא הצליח יותר פוליטית. זה היה הסוף שלו. ו... כאילו, היום באופן רשמי מכירים בזה כפעולת התנקשות של ה-FBI שהייתה לא חוקית. זה כאילו, זה ההחלטה של הבית משפט. זה לא כזה מה שקרה ותשתשו את הרי... לא, לא. זו המסקנה של כולם. זה מאוד 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 כאילו בוטה.
כן.
זהו. אני מקווה שנהנתן מזה, או לא סבלתן יותר מדי.
היה ממש ממש מעניין. ואני חושבת שזה באמת כאילו נושא...
נושא חשוב מאוד.
חשוב ממש, וכואב, ומציק, וכאילו... אני יודעת שלכל מי שלא חווה את האפליה הזו ספציפית, אז קשה מאוד לבוא, כאילו, לבוא ולראות מחאה אלימה ולהגיד כאילו... שזה מוצדק או לגיטימי, או כאילו יש המון 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 הסתייגויות, ויש המון המון דברים כאילו כואבים בדבר הזה.
זה ממש מעניין, כי כאילו, אחד הדברים שהוא אומר, העורך דין היהודי הזה שכתב את הספר, הוא אומר, כשהם סוחבים את הרובים, או כשהם עושים את האגרוף של ה-Black Power, בשביל לבנים זה נראה מפחיד, כי הם רואים קושי עם אקדח. סליחה אם אני לא הייתי צריך להשתמש במילה, אבל כאילו, התכוונתי למילים שלהם.
כן, כן.
אבל בשביל הקהילה השחורה זה דווקא היה, זה היה empowerment, זה היה כאילו, אני חזק, אני לא, כי הם כל כך כאילו, יש כל כך הרבה תחושה של פחד, שאתה יוצא מהבית ואתה לא יודע אם תחזור, ואתה כאילו, אתה שומע את כל הסיפורים האלה של לינצ'ים ואלימות פתאום מישהו אומר, לא, לא, יש לך גב, אנחנו נגן עליך. זה נותן להם איזשהו ביטחון.
כן, זה עניין של כאילו קהילה.
כן.
וחוץ מזה, גם אם זה כן אלים, בסוף, אני...
זה אלים.
אגיד במילה אחת.
עכשיו זה לא אלים, אבל...
ממש לא, מה?
האלימות עכשיו היא רק מצד השוטרים כלפי המפגינים. המפגינים עושים נזק לרכוש, אבל זה גם... זה נושא שלם, אבל זה גם עניין ש...
באמריקה... לא, אז אני כן...
באמריקה זה שווה יותר מחיי אדם.
לגמרי.
נכון, אבל גם אני אקח... אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל אני אגיד חצי מילה על... גם אם אנחנו מדברים על אלימות, בסדר, חצי מילה על המחאה של העדה האתיופית שהיה פה, לא מזמן. זאת אומרת, המחאה מאוד מאוד אלימה, בסדר? שכל התקשורת דיברה על זה, על כמה שהיא אלימה, וצילמה אמהות שמסתובבות ומחפשות מטרנה... ואנשים שבאו יום למחרת ואמרו, עד עכשיו הייתי בעדכם, ועכשיו אני לא...
כן, וואו.
אלימות מגיעה מאיפשהו.
אני איתך.
בסדר? אם אתה מגיע למצב כזה, שאתה מוכן לשרוף צמיגים, מוכן, לא יודעת מה, להתפשט על כביש מהיר, כנראה שאין לך מה להפסיד. וכנראה שאנחנו כחברה אשמים בזה, זאת אומרת, לא אשמים, אבל צריכים לקחת אחריות על זה שאין לך מה להפסיד. והגעת למצב שבו... כל הדיכוי הזה הפך לזעם. זה מגיע מאיפשהו.
נכון.
לא מצדיקה אף אחד, לא מצדיקה אלימות כמובן, אבל צריך רגע להבין על מה זה יושב, ולא כי הם עדה אתיופית, אז הם אלימים.
נכון. גם שוב, האלימות, אני אדבר על ה... אני פחות רוצה... אני לא יודע להגיד על המחאה האתיופית בארץ, כי אני לא מרגיש שאני מספיק מיהודה כדי לדבר על הכל. אבל אני כן יודע שבארצות הברית יש עדות אחרי עדות אחרי עדות אחרי עדות של אלימות משטרתית מטורפת, אנשים שדורסים אנשים, גם המקומות שבהם המחאה לכאורה אלימה, יש סרטונים שאתה רואה, מישהו כזה לבן גבוה הולך, מתחיל לשבור דברים, ואישה שחורה צועקת עליו תפסיק, והוא לא מפסיק. וראיתי סרטון של מישהי כזה שחורה הולכת, מפגינה, ואחרי זה מסתבר, רואים תמונה שלה, היא אומרת שאני נציגה של הארגון, ואני מהפנתרים השחורים החדשים או משהו, ואז רואים, מישהו מצא תמונה שלה במדי שוטר. כאילו, כל הדברים שהם עשו אז, אז כשהם אמרו שעוקבים אחריהם, ושהם היו פרנואידים, ושהם חשבו שמתנכלים להם, אז כל הדברים האלה, אחרי זה התגלה שהם הכל צדקו, ואמרו את האמת. ועכשיו יש עדויות שזה שוב קורה. ואנשים אומרים, כן, אבל למה צריך לעשות כזה ונדליזם? למה צריך... כל עוד זה לא אלים, אז זה בסדר.
תראה, במדינה שבה אם מישהו פוגע לך ברכוש שלך, או נכנס לך לשטח שלך, אתה יכול להרוג בו. בדיוק, אתה יכול לראות בו ולהרוג אותו.
כן, זה גם מטורף.
יש א', ערך עליון באמת לרכוש. וב', במדינה שבה יש היסטוריה של מאות שנים, שבה לא כולם שווים. וגם היום כאילו לא כולם שווים. ויש למי שזה לא מתאים לו שזה ישתנה. ויש את מי שלא רוצה לקחת אחריות על הדבר הזה, ולא מעוניין לשלם את המחיר על מה שאבות אבותיו עשו, כי למה הוא אשם בזה? אז כאילו, אז בסופו של דבר יש לך לא מעט אנשים שאו לא אכפת להם, והם לא רוצים לקחת חלק בעצם בצד הזה, או שהם ממש נגד, והם הופכים להיות חלק מהבעיה במקום הפתרון.
כן, גם כל ה... כאילו גם, שוב, גם בתוך הקהילה השחורה היו אנשים שהיו חלוקים עם הפנתרים השחורים, בגלל כל העניינים הזה, עם הנשק וגם האידיאולוגיה.
לגיטימי.
אבל בסוף, בסופו של דבר, הם ממש פתחו קהילות, הם פתחו מרכזים קהילתיים, הם הצליחו לאחד את ה... כאילו, קואליציית הקשת די התפרקה אחרי שהוא מת. הוא היה כאילו, הצליח להוביל את כולם, אבל הם היו שבורים מזה, זה ממש שבר אותם. הם המשיכו להיאבק אחד לצד השני, אבל זה כזה, הקואליציה לא הצליחה להמשיך. זהו, זה סיפור נורא עצוב ומדכא. ושאם מישהו אומר לכם סטטיסטיקות על פשע של שחורים נגד שחורים, או אלימות, תראו את האלימות של השחורים האלה, תספרו לו את הסיפור של פרד אמפטון. זה היה...
בואו, אנשים הלבנים מבצעים יותר פשיעה אלימה, נראה לי, סטטיסטית.
רוב הרוצחים הסדרתיים לבנים.
נכון.
כן? זה בגדר עובדה?
כן. זה מובהק סטטיסטית לחלוטין.
כן. Name one black series.
יש.
לא, אבל דברי, כאילו. את לא יכולה, ייקח לך זמן למצוא.
יש את הבחור הזה במיינדהנטר.
יש את הבחור... בדיוק, אטלנטה שמעולם לא נתפס, שהוא כנראה זה. לא, אבל יש גם מתועדים, אבל
לא, ברור שיש.
אבל הם מת, כאילו זה ממש
מעט,
זה חריג.
זה מה זה מוזר?
למה?
זה מוזר, זה מוזר כי...
אתה צריך להיות פריבילג בשביל להיות רוצח סדרתי. אתה צריך להיות גבר, לבן, בשנות הפוריות בדרך כלל.
זה מוזר כי הקונספט של לבן ושחור הוא קונספט חברתי, כן? כי אין לך דרך מדעית לחלק... זה ספקטרום, אנשים נמצאים על ספקטרום של צבעים. הם לא באמת צבע אחד. המושג הזה של לבן ושחור הוא מושג לא מדעי. הוא מושג חברתי, שהמצאנו. כן? Mm-hmm. וכל התוצאות, כל האפליות שנוצרות, כל ההבדלים, הם תמיד תוצאה של אפליה, כי אין באמת הבדל בין אנשים. אין דבר כזה רייס, כן? בעברית גזע זה גם רייס וגם species. Mm-hmm. אז אנשים אומרים, "או, אבל יש גזעי כלבים." כן. זה כזה... כן, אבל אנחנו מדברים על רייס.
בגדול יש הבדלי מלוטונין.
לא, יש הבדלים... מה הבדלי? יש הבדלים...
מלוטונין או מלונין, איך זה נקרא?
יש הבדלים גנטיים בין קבוצות של אנשים, אין ספק, אבל כשאתה מדבר על, כאילו, גזע, במובן כמו של כלבים, אז כולנו הומו סאפיינס. אין כאילו...
נכון.
והקונצנזוס המדעי זה שרייס זה לא דבר אמיתי. כי אתה לא יכול למתוח קו ולהגיד מי שחור ומי לא. זה גם הגדרה שזה השתנתה עם הזמן. ומה שממש מעניין זה שאם רוב הרוצחים הסדרתיים הם לבנים, זה אומר שזה תוצר של משהו חברתי. זה לא משהו מולד.
תרבותי, כן.
לגמרי.
תראה, א', יכול להיות שזה גם קשור לעניין של אחוזים. סתם, כאילו, כמה יש, אז יכול להיות שזה גם מושפע מזה.
זהו, זה...
אבל גם... זה יכול להיות גם קשור לעובדה שפחות חוקרים רצח של שחורים.
זה גם יכול להיות. גם יכול להיות.
ורוצחים סדרתיים, בדרך כלל רוצחים באותו... זאת אומרת...
כן, בדרך כלל רוצחים סדרתיים זה בתוך אותו...
גזע.
זה נכון.
כן.
בתוך אותה קבוצה פוליטית.
אז אולי... כן, נקרא לזה ככה.
לא, אז זה גם נכון, וגם זה יכול להיות שזה מתאה, וגם כאילו יכול להיות שזו גם בעיה אמריקאית מאוד, דווקא, ואז אולי בארצות הברית באמת יש יותר לבנים מאשר שחורים. כי אני לא יודע אם זה רק בעיה אמריקאית.
אנחנו לא יודעים...
כי זה קורה בעוד מקומות בעולם.
אנחנו לא יודעים אם... נכון. זה קורה בעוד מקומות בעולם. האמריקאים הכי מתקדמים מבחינת המחקר של כל מה שקשור לרוצחים סדרתיים, וגם על הפרסום. אז שום מקום אחר בעולם לא מפרסם כמו שהאמריקאים מפרסמים על רצח סדרתי, אז קשה לדעת, פשוט. יכול להיות שהדאטה קיים איפשהו, אבל פשוט
לא בשפה שאנחנו יכולים להגיע אליה. טוב, על זה אתן יודעות יותר ממני.
אני יכולה לתת, לזרוק תיאוריה ממש מונפצת. הכי סטריאוטיפי שלי כאילו. אבל יכול מאוד להיות, הרי רוצחים סדרתיים, אנחנו יודעים שזה גם משהו גנטי, אבל זה גם סביבתי. זה בדרך כלל כן נובע מאיזושהי או התעללות, או ילדות שהייתה יותר רף, וכזאת יותר דרמטית. וכאילו, זה מרגיש כאילו, לא יודעת, אולי רוצחים סדרתיים, ילדים לבנים, גדלים להיות רוצחים סדרתיים כדי להוציא את הזעם שלהם על העולם. ושחורים, יש משהו... זה מצחיק, כי זה כאילו אלימות, אבל יש משהו קצת נחמד בכל העניין הזה של כנופיות. לא צריך להסביר לך את זה.
כאילו אם אתה פסיכופת, אם אתה פסיכופת שחור, אז את אומרת, יש לך קריירה.
תכלס, כן. כן, תכלס, יש אאוטלטים אחרים.
אאוטלטים אחרים, כאילו שהם לא...
אם יש לך צורך...
זה גם יותר חברתי, אתה יותר נמצא עם אנשים שכאילו...
זה יותר לגיטימי גם אולי באופן הזה, ואז כאילו אתה עושה לזה, כן?
אחלה. אחלה. אחי כיסני שלי. אבל יכול להיות.
יכול להיות. אני פשוט לא מספיק יודע את הדברים האלה. כי שוב, כי ברגע שאתה עושה חלוקה בין לבנים לשחורים, אתה חייב לקחת בחשבון שאתה עושה חלוקה שהיא לא ביולוגית. אז אתה לא יכול למצוא בהכרח אינפורמציה ש... כי אז אתה לא יודע אם זה אינפורמציה גנטית. יכול להיות שיחסית אנשים נמשרים עם הקבוצה שלהם, אז זה באמת גם קורה. אני לא יודע, אבל... אבל זה מעניין מה שאת אומרת. יכול להיות שבאמת יש כאילו מסלולים לגיטימיים, אבל מצד שני, את יכולה להגיד גם שבן אדם לבן שהוא מטורף יכול ללכת לצבא. כאילו, הוא נורא רוצה.
הרבה מהם עושים את זה, לגמרי, כן.
כן, לגמרי.
לגמרי.
כן, וגם יכול להיות שכאילו, וואלה, יכול להיות שהקטע הזה של ילדות טראומטית של בן אדם לבן, אולי זה גם כאילו ביחס לסביבה שלך? כן. אולי אם אתה גדל בסביבה... שכולם הייתה ילדות טראומטית, ולכולם היה כאילו ממש ממש...
ואז אתה לא מרגיש לבד.
אז...
אולי.
כן, אז אולי אתה מפתח סטיות שהן קצת יותר נורמטיביות חברתית.
מעניין.
ואם אתה ילד לבן שחי בסביבה שכל המשפחה, כל החברים שלו במשפחות מושלמות, ואתה מרגיש חריג, אז אולי זה...
יש לי עוד תיאוריה, יש לי עוד תיאוריה לגבי זה, אבל אני לא יודע אם היא סבירה. אני יודע שיש מחקרים שמראים ש... כשיש לך הרבה מאוד מאוד, הרבה, הרבה 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 כסף, שכסף מפסיק להיות בעיה בחיים. לא עכשיו אתה עשיר, אלא עכשיו אתה מולטי מיליונר. כשכסף מפסיק להיות בעיה בחיים, ומשהו שאתה לא חושב עליו, אז יש מחקר, substantial research, כדי, שמראה שזה עושה לך נזק ליכולת, לאמפתיה שלך, וליכולת שלך להרגיש אמפתטי כלפי אנשים אחרים.
אוקיי.
זה כאילו... זה ממש, זה ממש עושה לך נזק למוח, שאתה יותר מדי עשיר, שאתה כל כך מנותק, שאתה כאילו, כולם אומרים לך כן, ואין לך שום סטופ, זה עושה נזק. ואולי באמת, אם יש קבוצה שיש לה מצב כלכלי יותר טוב, זה אומר שגם יש לה יותר סיכויים שיהיו באנשים שיגדלו בלי אמפתיה, בעצם.
כן, אבל אני לא חושבת שרוצים סדרתיים הרבה פעמים באמת גדלים ב... אמנם לא מצב כלכלי נוראי, אבל לא איזה...
לא איזה אושר גם, נכון.
לא סייע...
נכון.
אבל אתה יודע, מה שאתה מדבר עליו זה אנשים שגדלים להיות פוליטיקאים, ואנשי עסקים שהם רוטלס לגמרי.
לגמרי, לדעתי המצב סוציו-אקונומי הרבה פעמים, כאילו יכול לקבוע אם אתה כפסיכופת תגדל להיות פושע, או כאילו פסיכופת בחסות...
החוק.
חוק כלשהו.
כן, כי יש גם פסיכופטים
בדיוק. ולהיות פשוט מאוד מוצלח.
זהו, יכול להיות גם שזה מוטעה, כי יש לנו פשוט מערכת שבה פסיכופטים מאוד מצליחים, ואז כאילו זה משפיע על מי האנשים שנמצאים שם.
נכון.
לגמרי.
טוב.
וואו, טוב, היה ממש מעניין.
היה ממש כיף, נעמתן לי מאוד. תודה רבה שבאתן להתארח. זה היה מתנגשים.
תודה לך, תודה על האירוח.
אני הייתי יובל ברון. איתי שלי וקרן מהפודקאסט בואו נדבר רצח שמדבר על רוצחים מפורסמים על רציחות מפורסמות ממליץ מאוד לשמוע זהו שלום
ביי תודה
ביי